הצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום.
אנחנו פרשה חדשה, פרשת שמיני. במרכז הפרשה סיפור מאוד טרגי של מותם של בני אהרון, נדב ואביהו, בעיצומה של החגיגה, בעיצומה של חנוכת המשכן. מאוד מאוד קשה לקרוא את זה בעצם, כי זה באמת בתוך כל השמחה קורה האסון הזה. והפסוקים שמתארים את החטא, מתארים בצורה פשוטה, הקרבת אש זרה שהשם לא ציווה להקריב. עד כמה זה חמור, הרי הכל, המשכן היה בו המון אש בעבודת הקורבנות. זה נוסיפו קצת אש, מה החומרה הגדולה שמצדיקה פה עונש מוות בשיא השמחה של בניית המשכן, של חנוכת המשכן?
יש שתי קיצוניות. יש קיצוניות אדם, הוא רחוק מריבונו של עולם, הוא קר, זה לא מעניין אותו. ויש אחד, הוא רץ יותר מדי, מהר, לא. מתן תורה, והגבלת את ההר. גם אז, ויוכלו וישתו, התקרבו יותר מדי.
ויחזו את אלוהים.
רשי, לא נענשו אז.
כן, דיברנו על זה, אז שהם היו ראויים שיקרה אותו דבר אז.
ונענשו על אותו דבר, נדב אביהו. הבעיה היחידה היא, אש אשר השם לא ציווה. אתה לא תעבוד את השם בדרך שהשם לא ציווה. אני חושב, השפת אמת שם מסביר, לכן מברכים לפני שעושים מצווה, אשר קידשנו מצוותיו.
וציוונו.
וציוונו.
שלא יהיה יבנות.
נכון, זה מקדש, והם היו קדושים, ובקרובה יקדש, אבל השם, איך שהשם ציווה.
אז העניין הוא בעצם שהם עשו משהו שלא ציוו אותם.
נכון.
והם התלהבו יותר מדי, אבל אי אפשר, לא יודע, לראות את זה בעין טובה גם, את העניין של ההתלהבות, תוספת התלהבות, זה משהו שהוא חיובי גם הרבה פעמים.
תראה, אתה צודק. יש שני סוגים. יש אדם שעושה דבר רע מתוך רצון רע. יש אדם עושה דבר רע מתוך רצון טוב. שניהם צריכים תיקון, אבל זה לא אותו תיקון. כי בוודאי בני אהרון הייתה להם תשוקת קודש עליונה, אבל כתוב בקרובי יקדש. ובכל זאת, כמו שאמר הרב קוק, באורות הקודש, חלק ג' עמוד שס, קל לזכור, שס גמרא.
כן.
יש רוח הנעורים הסוער, ורוח הזקנה המסודר. וצריך שניהם יחד. אי אפשר רק להיות סוער, צריך כל דבר לברר, לאורה של תורה. חז"ל אומרים שנדב אביהו, הם לא שאלו, לא זוכר את משה רבינו או משהו כזה. אתה חייב לשאול, אתה לא יכול לרוץ, גם לא נטלו עצה זה מזה. כלומר, כל אחד יתגדר בפרטיותו וכו' וכו'. גם כתוב שנכנסו שטויי יין, כן. שנזכר לפני שבוע, התלהבות, יתר וכו', וכתוב. ולכן יותר מדי התגדרו בעולמם, בהתלהבות האישית, הפרטית שלהם. צריך לחבר את ההתלהבות עם התורה הנצרית, הקדושה, העליונה, הנשגבה.
זה מזכיר לי, אנחנו נמצאים בדור שהרבה פיתחו בו את העניין של ההתלהבות האישית, הפרטית. החסידית, אפשר לומר, אני לא רוצה להשוות כמובן לחטא נדב אביהו, אבל
נאו-חסידית.
כן, יש את העניין הזה של התוספת התלהבות בעבודת השם, שיש בה גם חידוש מסוים. ואני מבין אולי בין השיטין שאתה הרב רומז לזה, שגם זה לפעמים צריך לחבר את זה לדברים יותר כלליים, רגועים, לא לתת לזה לגמרי להתפרע על העניין האישי והחסידי והנאו-חסידי.
ודאי שצריך להתלהב. אבל השאלה, על מה אתה מתלהב? מתוך מה? כשאתה מתלהב, איך אני יודע אם הכוחות הבריאים מתלהבים, הכוחות הלא בריאים מתלהבים? לכן, כל דבר צריך לברר, צריך לסנן מתוך תורה. רוח הזקנה המסודר, המיושב, יחד עם רוח הנורים הסוער. הרב קוק אומר שם, וזה חוזר בולדה שנייה אצל אליהו הנביא. אם זה היה רע נדב ואביהו, אז מה זה חוזר? אלא זה חוזר מתוקן, אליהו הנביא. הוא גם סוער וגם פועל וגם עושה, אבל הכל מתוך תורה, מתוך קדושה.
אבל אליהו בסוף המציאות לא הסתדרה איתו.
כן, אבל זה כבר פרט. ודאי שלא יצא אש מן השמיים ושרפה אותו. צריך לחבר שני הדברים. זה מזכיר יוסף. אב רך, רשי.
אב בשני, אב בחוכמה ורך בשנים.
רך בשנים. רך בשנים, זה תוסס, יוזמה, התלהבות.
ביחד עם הרוגע של ה...
רוגע, חוכמה. תמיד אומרים שלפני שיבה תקום, בדרת פני זקן. יכול להיות צעיר זקן, זה קנה חוכמה. יניק וחכים. צריך חוכמה, צריך דעת. זה לא מספיק התלהבות.
אם באמת נתייחס עוד לפסוקים של המקרה הזה, אז משה אומר לאהרון, באמת הרב הזכיר את זה, בקרובי הקדש, שזה אמירה מאוד מאוד חזקה וככה מטלטלת, ובאמת אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. מצד שני, אולי יש מקום לחון את הקרובים אליו יותר, אולי לרחם יותר, לחוס יותר, דווקא בגלל שמדובר בבני אהרון, בכהנים, באנשים משרתים בקודש, לדון אותם לקף זכות. בכל זאת, הם לא אנשים שבאו מהרחוב ונכנסו, פרצו למשכן, וזה אנשים שמשרתים בקודש. אז הם...
אדרבה, להפך. אדם פרטי, הוא לא תמיד בדיוק מיושר, ובסדר, רחמנות וכו'. אבל מי שהוא מנהיג את האומה, את הכהונה הגדולה ואת הקודש, זה חייב להיות מכוון לדבר השם. זה לא יכול להיות שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה מתוך דחף פנימי עליון.
המעמד מחייב יותר.
לכן, זה נכון.
תפקיד מחייב.
בחובה יקדש. אבל בכל זאת, אי אפשר שיהיה דבר כזה. ולכן, אחרי זה אותה בעיה שהיה ויוכלו וישתו ויראו את האלוקים מתוך גסות פנימית. צריך הכנעה בבית המקדש, בכל עבודת השם, לפני אלוקים. נכון, הדור שלנו אוהב יוזמה, אז זה תלוי בתחומים. צריך בניין הארץ, צריך ללכת לצבא, וצריך כל המפעלים העצומים שאנחנו עושים. אבל מול ריבונו של עולם, צריך, כמו שאמרנו, ביטול היש והכנעה. אברהם אבינו, קח את בנך, לקחתי, לך לך, הלכתי, ואברהם אבינו יוצא למלחמות בכל הכיוונים. זה לא סותר. משה גם פועל עושה, והוא לוחם נגד סיחון, והוא עבד השם. זה התואר העליון, עבד השם.
עוד משהו שקשור לחטא של בני אהרון, התגובה של אהרון שהיא מאוד חזקה בשתי מילים, וידום אהרון. עכשיו, וידום אהרון הזה מעניין אותי אם השתיקה הזאת הייתה בשתיקה רק של השלמה לגמרי עם הדין, או שאולי יש פה גם שתיקה רועמת, שתיקה שיש בה, לא, שתיקה שיש בה גם שאלות, אבל הן נשארות בפנים. הרי הרבה פעמים אנחנו עומדים מול דברים שאנחנו לא יודעים להסביר, ואנחנו דוממים, אבל הדממה היא דממה זועקת, רק אנחנו משאירים את השאלות
זה
בפנים.
זה ברור שאהרון, גם רשי מביא שם, קיבל שכר, שהוא שתק. לא כל דבר אנחנו יודעים, ולא כל דבר אנחנו מבינים, וצריך ענווה, צריך קצת שכל, אנחנו לא יודעים את הכל, ולא צריך להתחצב. זה... גם אנחנו עברנו דברים קשים, זה אמר איל דיסקין היה אומר, מה זה על חטא שחטאנו? בתימהון לבב. מה, איפה כתוב אסור לתמוה? אומר, מה האדם אומר? אני תמה על הקדוש ברוך הוא. השואה אחרי השואה, אחד הוא תמה אחרי הקדוש ברוך הוא. אתה לא יודע, אתה לא מבין, כל החשבונות. אז צריך לעשות ענווה. צריך לפעמים לשתוק. זה שתיקה של אמונה, של ויקוד בשם, לא של זעם ושל גז. אף על פי שאמרנו, ספר יוב אומרים חכמים, אין אדם נתפס על צערו, הוא מקטרג נגד ריבונו שלם מתוך צער, אנחנו מבינים אותו. אבל זה לא אהרון הכהן, אהרון הכהן שתק, קיבל, הבין או לא הבין, זה לא משנה. דממה, הדממה לפעמים היא מלאה הרבה הרבה יותר
תוכן
ועוצמה מאשר הדיבור. אנחנו לא מצליחים תמיד לבטא בפה מה שיש לנו בלב, מה שיש לנו במחשבה, ולפעמים יש מחשבות לפני המחשבה, אפילו מחשבה לא מצליחים לבטא. יש שפה אפילו לא מילולית, פנימית, וזה ממלא אותנו, ואנחנו לא יודעים לבטא. לך
דומיה תהילה. זאת אומרת, יש יסוד השתיקה הוא יסוד מאוד חשוב.
סייג לחוכמה השתיקה. כל החוכמה הגדולה שלך זה בזכות עולמות של דומיה ושל שתיקה שהם לא יכולים להתבטא. ומתוך המון עולמות של דומיה, אך יש קצת חוכמה שבאת לידי ביטוי, שהיא יונקת מכל הדומיה, מה שאנחנו לא יודעים להסביר ולבטא.
נמשיך בהמשך הפרשה, וחוץ מפרשת חטא בני אהרון, יש לנו בפרשה נתח ככה נכבד של פסוקים שעוסק בסוגיית המאכלות האסורות, החיות התמאות והתאורות, וזה משהו שגם דורש הסבר העניין הזה, מפריס פרסה, שעושה צ'סה, כל הכללים האלה שלא לא ברור בראייה ראשונית אם הם שרירותיים, לא, מה הרעיון שעומד מאחורי, כמובן לא שרירותי, אבל השאלה אם אפשר להבין את זה, השאלה אם אפשר להבין למה חיה מסוימת היא תמאה ולמה חיה מסוימת היא קשרה, אם יש עניין להבין את ההיגיון פה, לקבל את זה ול... ככלל ולא מתבקח.
שתי התשובות נכונות. קודם כל, אנחנו לא מבינים. אחרי שאנחנו לא מבינים, משתדלים להבין. רבותינו עסקו בטעמי מצוות, מורה נבוכים ועוד. אבל כבר חזל אמרו, ונתמאתם בם, אל תקרא אלא ונתמתם בם. זה מתמתם אותנו. יש קשר בין מה שאדם אוכל, וזה מתמא אותו, מתמתם אותו, זה עניין. למה זה כן וזה לא? אומר הרמב"ן, הנה אתה מבין, חיות טרף, אכזריות. אז זה גם פועל על האדם במידה מסוימת.
זאת אומרת, יש פה עניין של טומאת הנפש.
טומאת הנפש.
כי יש כאלה ש... לא יודע אם קורות רצינים, אבל שניסו לייחס לזה סיבות בריאותיות גם לחלק מהחיות. שזה משהו שמשתנה, המדע מתפתח, ולפעמים דברים ש...
הרמב״ם מזכיר גם דברים בריאותיים. רבי יצחק אבר מנהל צועק עליו, מה הוא עשה את התורה, ספר בריאות.
כן.
לא, הרמב״ם לא מתכוון לומר שזה רק, אלא זה גם. כי ריבונו של עולם, הנשמה הלך, והגוף פה הלך. הוא ברא את הנשמה, הוא ברא את הגוף. אז לא יכול להיות שהוא נותן הוראה שהיא בריאה לנשמה, ורסת את הגוף.
אז גם לא בריא לגוף.
גם הגוף, אבל זה לא עיקר. מדי שהעיקר זה הנשמה.
זה מתאים לרמב״ם, כי באמת בהלכות דעות הוא מקדיש הרבה הלכות לעניינים של בריאות, לבריאות של מזון.
נכון, גם בריאות הגוף זה חשוב. אבל מדי זה לא עיקר, עניין, זה קדושה פנימית.
זה משהו רוחני יותר. מה העניין של, בהקשר הזה של בשר ודגים, שמדברים על העניין הבריאותי בסיפור של אכילת בשר ודגים? סכנה, וזה דברים שהם הרי מדעית היום, לא יודע אם יש לזה ביסוס מדעי לעניין הזה, מה...
חז"ל אומרים, זה גורם לצרעת. מה זה צרעת? אנחנו לא יודעים. זה לא מה שנקרא היום צרעת, זה אותה לפרוזי, זה משהו אחר. זה גורם צרעת. עכשיו, אז המילה היא לך שזה לא גורם, אם אתה לא יודע מה זה. אדם יכול לומר, אנחנו אומרים, לא שמנו לב שאכילת וזה, זה גורם למחלות. אבל אתה רואה שאנשים חולים. אבל זה לא מזה, איך אתה יודע שזה לא מזה? זה מדבר אחר. ואתה יודע, איך אתה יודע שהדבר הזה לא עושה את האדם פגיע למחלות? קשה מאוד.
מה, אבל לא מצאו שאנשים שלא אוכלים בשר ודגים הם יותר בריאים מאנשים שאוכלים בשר ודגים? אנשים דתיים יותר בריאים מאנשים לא דתיים?
לא ראיתי מחקרים. אגב, מותר לאכול דג וצרצח שיניים,
כן, אבל ביחד.
ולאכול בשר. או בשר, ואחר כך...
הבעיה היא ביחד.
זה הבעיה, זה ביחד. ואחר כך זה מתערבה ממנה בבטן.
נכון.
אני לא ראיתי מחקרים בדבר הזה. חז"ל אומרים לנו, זה מזיק, זה מזיק, אנחנו לא מערבבים, נגמר. אתה לא יכול להוכיח להפך.
כן. מה העניין של החזיר? חזיר הפך להיות סמל טומאה, אבל אם קוראים בפרשה, רואים שיש, לא חסרות לנו חיות טמאות. חזיר הפך להיות סמל של טומאה, שאפילו יהודים לא דתיים, חלק משמעותי מהם מתרחק מהחזיר. מה הסיפור של החיה הזאת?
קודם כל בגמרא, לא זוכר, מנחות, צדי, ואב, צדי. יש סיפור ש... היה מצור, היו מלאים קורבנות, אחר כך העלו חזיר.
כן, ואז הוא נעץ ציפוניו בחומה ונזדעזעה.
ואז חכמים
גדלו. הארץ תק פרסה על תק פרסה.
ארור המגדל חזיר. כלומר, יש אחיזה היסטורית בדבר הזה. וזה נכון, חזיר, מבחינה הלכתית, זה לא יותר...
אין חומרה יותר מאשר...
אין יותר חומרה מדבר אחר, אבל אתה רואה פסוקים, יקר סנע, יקר חזיר מיער,
כן.
וכולו. שהחזיר הוא, חזל אומרים, הוא תמה מבחוץ, טהור מבפנים.
מראה את לפיו.
הוא מפריס פרסה והוא מלא גרה, יש לו תומה חיצונית. יש לו כביכול טהרה פנימית, יש לו בפנים תומה פנימית. נו, אולי זה קשור.
משהו כללי באמת לגבי כל העניין של המחלות אסורות, עד כמה באמת אנחנו צריכים לנסות להבין את הסימנים האלה, או לקיים בתמימות את הדברים, לא, להתחיל לחקור למה זה ככה ולמה זה ככה, התורה אמרה וזהו, זו שאלה גדולה, היא קשורה בכלל לטעם המצוות.
זה לא סותר, זה לא סותר. צריך גם טעמים, גם תמימות. הרמב״ם אומר, חקר כל המצוות,
כן, או נבוכים.
רבי יהודה הלוי אומר, צריך תמימות. אבל גם רבי יהודה לוי מביא טעמים,
נכון.
זה ככה. אם אני מקיים בתמימות, אחר כך אני חוקר כדי להבין, וזה עוד יותר מחזק את התמימות, מעולה. אבל אם אדם אומר, אני חוקר, אם אני מבין כן, אם אני לא מבין לא, אז זה לא הולך ככה, שאתה מתנה. זה כמו ספר קהלת, שהוא מלא מחקרים וקושיות כאלה, אבל בפתחי פתיחה, זה אמונה, תחת השמש וכולו, וגם הסיום, סוף דבר הכל נשמע את הלוקים ירה. אז אם נקודת המוצא זירת השם, והסיום החריד זירת השם, מותר לי לשאול שאלות. אותו דבר, אנחנו מתחילים בתמימות. אחר כך אחרי שיש תמימות, כמו ספר הכוזרי הוא בעצמו שואל שאלות. וגם בהם לא התכוון לומר, אני אסביר לך, אם אתה מבין כן, אם לא, לא. זה לא מה שהוא אומר, גם הוא מזכיר הרבה פעמים, מי אנחנו הקטנים להבין? אנחנו משתדלים כמה שאפשר להוסיף לתמימות גם את השכל, כדי שיהיה בעסק, כמו שהשכל אומר, שלום, גם אני יכול לבוא, בבקשה, אני יכול לבוא.
זאת אומרת, נקודת המוצא צריכה להיות תמימות, וממנה אפשר לטפס לשאלות ולחקירות, אבל שזה לא יהפך להיות התנאיה בקיום. אגב, העניין הזה של חיות כשרות וטמאות, יש בשנים האחרונות כאלה שעוסקים ב... למצוא את החיות הטהורות, הנדירות, ועשו כמה פעמים סעודות, אני לא יודע אם אתה רב השתתפת בהם, של לאכול את הדברים הטהורים שהתורה מתירה, ופשוט אנחנו לא רגילים. יש בזה עניין בעיסוק הזה?
זה בשביל הבורגנות העשירה, שלא יודעים מה לעשות עם הכסף שלהם. אז הם הולכים, עושה, עולה כל מנה, זה אלפים אלפים. עדיין ללמוד, צריך לחקור.
ג'ירפה וכל מיני דברים שלא רגילים לעלות על שולחננו.
אין בעיה לאכול כל זה, אבל אם זה עולה כל כך בכסף, וזה בילוי, עדיף שתיתן את הכסף לעניים, או למכון מאיר.
כמובן, מכון מאיר תמיד עדיף. אבל בהקשר הזה, זה מזכיר לי, זה לא דומה ממש, אבל בכלל, לנסות למצוא היום, לחדש במציאות דברים, שלמשל התחלת. זה מזכיר לי קצת, זה לא אותו דבר בדיוק, אבל יש... הרבה אנשים שמאוד חשוב להם לחדש את העניין הזה של התחלת, שזה גם עניין שהוא של דמים, לא יקר כמו להשתתף בסעודאי. עד כמה יש עניין, או אנשים שמנסים לחדש מצוות שקשורות להלכות מקדש לפעמים. זאת אומרת, לחדש כל מיני הלכות שהן עדיין רדומות כבר מאות שנים, ונסות לחדש אותן, יש בזה פטר חמור. מצוות נדירות כאלה, שאנשים... חשוב להם לקיים.
אתה צודק, צריך לדון כל דבר לגופו של עניין. פטר חמור באמת חייבים. אין מה לעשות. כל הדורות היה פטר חמור. הרי אם יש לך פטר חמור, צריך לפדות אותו. אם לא תפודה, אז אתה לא יכול להשתמש. אלא באמת זה נדיר, פטר חמור. פעם הזמינו אותי לפטר חמור, וכולו. עניין, אומרים, אדם לקיים מצווה פעם אחת בחיים. אבל איך אומרים? באופן כללי, עד שאתה כל כך... עץ לחדשות,
תשמר את הקיימות.
תקיים את הישנות.
ומה לגבי התחלת?
פרשייה גדולה מאוד, אני רואה, אין עוד תחלת, אין עוד תחלת, אין עוד תחלת. כשהרבנים הראשיים לישראל ילכו עם תכלת, כשכל גדולי ישראל ילכו עם תכלת, כשרבותיי ילכו עם תכלת.
אבל יש אומרים שזה צריך להתחיל מלמטה, שהרבנים... מה?
אז גם אני אלך עם תכלת. אני בינתיים, לא בינתיים, גם אחר כך, אני לא יותר צדיק מרבותיי. וגם בינתיים וגם אחר כך.
אז אין עניין לחזר אחרי מצוות חדשות.
לא, יש מצוות חדשות. יישוב הארץ, בניין הארץ, ללכת לצבא, אתה רואה מלא מצוות חדשות.
אנשים מחפשים את המיוחדים, את הדבר המיוחדים.
יש מצווה מיוחדת, אני מכיר מיליון חבר'ה, צבא.
גם החסד הכי גדול, גם המצווה הכי גדולה, זה חוזר אצלנו מהרבה פרשות. ברוך השם. תודה רבה. לרב שלמה אבינר.
שלום, שלום.
תודה רבה לכם, צופים וצופות. אתם מוזמנים להגיב ולשלוח לנו תגובות והערות וכל מה שאתם רוצים באתר של מכון מאיר. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרשה נוספת. תודה רבה ושבוע טוב.